הרב בן ציון מוצפי
עונה לשאלות המאזינים
על הנגלה והצפון שביהדות.
נגלה והצפון שביהדות.
מנחה אברהם גבר.
ערב טוב
הרב מוצפי.
שלום לך.
ערב טוב לך, מדבר יהודה. רציתי לשאול אותך בבקשה שאלה. יש לי ארבעה ילדים, והרבנית מהיישוב שלי, יש לי שתי בנים, אחד בשם אדי ואחד והילדה בשם נופר, והיא אמרה
שם?
שהשם הילדה קוראים לה נופר והשם השני קוראים לו אדי.
מה המשמעות של נופר?
אז זהו, היא אמרה, אין משמעות, היא אמרה שם של פרח, אז צריך להחליף להוסיף שם.
זה, לא, 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 רגע, לאט לאט. קודם כל אני תמה שיש לנו היום רבניות, יהיו בריאות אנשים, אבל מי שפוסק הלכות זה אצלנו ביהדות זה גבר ולא האישה.
לא, הרבנית והרבנית והרב היישוב באותו דעה.
טוב, לא משנה, לא משנה כעת מה שהם באותו דעה. עצם זה שיש סימפוזיון, הרב אומר והרבנית מהווה דעה, זה גם כן דבר מאוד מאוד מעניין. זה אחד מחידושי התקופה של המילניום שלנו. אנחנו יודעים שיש תורה, ותורה נמסרה לאנשים, ועם כל הכבוד אנשים הם רק מוציאות לפועל את מה שהתורה אומרת, אבל לא ראינו שאנחנו מתייעצים ושומעים מה שנשים יגידו, עם כל הכבוד. זה דרך היהדות, וזו ההשקפה התורנית האמיתית והצרופה. מה שהיום נהוג זה משהו אחר. עכשיו, לגבי עצם הדבר, אני מתמקד רגע בשם נופר, כי אתה העלית אותו וזה קצת קרן אותי, אז אחר כך נעבור לשם השני. נופר זה שם של פרח, אתה אומר.
כן.
בדקת את זה?
לא, זה מה שהרבנית אמרה, שכאילו אין שורש, אין משמעות לשם.
יש פרח בשם נופר או אין פרח בשם נופר?
לא, יש פרח נופר.
יש פרח נופר, אז בוא אני אגיד לך. אם תסתכל לאורך ההיסטוריה שלנו ובכל העדות, בעיקר עדות המזרח וגם עדות אשכנז, קראו הרבה נשים על שמות של פרחים, כמו ורד ושושנה ועוד בלי סוף. אתה תמצא שמות של זה בשפות שונות, בשפות של אותה מדינה, אם זה בלדינו, אם זה בערבית, פרסית, תימנית וכל שאר השפות. כך שראינו יש תקדים לזה שנשים נקראות בשם פרחים. לכן אין בזה שום איסור, אין בזה שום בעיה, אני לא רואה בזה שום בעיה. תהיה בעיה רק כאשר ילד או ילדה ייקראו בשם של אדם רשע או אישה מרשעת או דבר שהוא לא טוב. הגמרא שלנו דיברה על זה, אמרה מי שם רשעים ירכב, זכר צדיק לברכה הפסוק אומר, ושם רשעים ירכב. מה זה שם רשעים ירכב? דלה מסכנן בשמיו. אז גמרא אומרת רק ביבות תעלה בשמם. מה ריקבון יכול להיות בשם של אדם? דלה מסכנן בשמיו, כלומר אסור לקרוא בשמו של אדם רשע. אז הוא הדין איש רשע או אישה מרשעת, לקרוא על שמם אסור. עליו אחי אין איסור. הפוסקים הוסיפו גם מי שמת בקיצור ימים ושנים או בצורה טרגית, אין לקרוא על שמו, כי זה יכול לגרום גם כן לזה שנקרא בשמו את אותו מצב. ויש לגאון ומשה פיינשטיין תשובה בזה, ועוד כמה מהפוסקים של בני זמננו שדנו בשאלה הזאת. אבל בשום פנים ואופן לא ראינו בשום מקום בתורה, לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה, שאסור לקרוא לשם אישה בעיקר בשם של פרח. אלא עד רבה, ראינו רבות, נשים רבות שנקראו על שמם של פרחים ושמם של כל מיני דברים דומים. לכן אני לא מוצא בזה שום פסול, ואני עם כל הכבוד שאני רוחש למי שאמר מה שאמר, כאן המסקנה היא לא נכונה, אלא אפשר לקרוא לה בשם הזה של הפרח. אני לא הייתי קורא, הייתי קורא שמות של אמהות, אבל כבר קראתם, אל תשנו את השם ואל תסבכו את העניינים. עכשיו, שם של הבן מה?
אדי, באלף.
כאן זה הרבה יותר חשוב. אז מה זה אדי? מה פירוש המילה אדי?
שם סבתא שלי, קראו לה אדי.
איי, סבתא אישה הייתה.
כן.
והבן הוא זכר.
כן.
אז מה, קוראים לבן על שם אישה?
לא, גם חמי, אדיב, אז כאילו...
כאן זה מדאיג אותי יותר.
כן.
כאן זה בהחלט, כבר יש צד הלכתי שיש לדון בזה. אז מה חמיכה? לא הבנתי. מה חמיכה?
חמי, אדיב.
תאיית לי זה באיזה הייתי, באיזה...
א' ודלת יוד
ו... עדיב, א' דלת יוד ב'.
כן.
ואותו קראת אדי על שם מי?
לא, על שם ביניים כזה, בינו ובינה.
עשית משהו, החלאה כזאת.
המליצו לי כאילו להחליף את האלף לעין, כאילו
אדי. לא הבנתי, המליצו מה?
לא, במקום אדי, כאילו זה שם אדי, כאילו להחליף במקום אלף לעין. כאילו משמעות...
אתה קראת לו באלף?
כן, באלף, אדי.
אדי, מאיזה לשון אד? אדי עלה מן הארץ?
לא, לא.
כן, אדי זה הפירוש של אדי, לא? אני יודע שפירוש של המילה אדי, יש מילה כזאת. מלשון אד, שורש המילה זה אד.
אז יש.
כן, אז מה רצית? אדים? מה אתה צריך אדים? של מה לך אדים?
לא, אני לא צריך.
אז טוב, תקרא לו עדי.
אז להחליף בתור זה, להחליף.
תעשה את העין, תדגיש יותר את העין.
הבנתי. טוב, תודה לך כבוד הרב.
שנשמור אותך,
תודה, תודה.
אבי אברהם,
כן,
אני
שומע.
מקווה שזה לא תוכנית של קריאת שמות.
לא, התוכנית כן. היא אחרת, אבל הייתה גם ש... יש פה שאלה, כן. לא שומע את עצמי משום מה. הרב שומע?
כן, אני שומע אותך.
כן, יש פה שאלה של מאזינה. אני אקריא את השאלה כפי שהיא מנוסחת, בסדר הרב?
בבקשה.
אני מרגישה מצוקה וחוסר יציבות שנובעת מתנודות. מצד אחד אמונה מאוד חזקה שהנה היום אנו נגלים, מאידך חלף עוד יום והמשיח עדיין לא הגיע, ועבר חג הפסח ועדיין לא כאן. התנודות האלה בין אמונה חזקה לבין אכזבה כל יום שזה לא קורה גורמות לי לחוסר שקט, ואני הייתי מעוניינת ליישב את עצמי מבחינה רעיונית איך חיים בין תקווה לאכזבה ולא נעשים חלשים או מצוברחים ונוטים לבכי. אם אני אבין את התשובה אולי יוקל עליי.
קודם כל, צורת האמונה שלנו מאוד לקויה ואפילו מוטעת. היום לצערנו הופכים את בני האדם לרובוטים ומורידים עליהם החלטות ופקודות, ואז האדם עומד אחר כך כשהוא נמצא בצומת דרכים ללא הנותן הפקודות, הוא לא יודע לאן לפנות ומה לעשות. אין אמונה על תנאי. זה לא יקרה, זה לא יקרה שאני אאמין בביאת המשיח. הסגנון כבר של תחילה, הרשע של השאלה כבר צרם לי. אני מאמין שהמשיח יבוא היום, אני מאמין שהמשיח יבוא כל רגע, ואני לא מתאכזב אפילו לדקה אחת. אם יש לי להתאכזב, זה יש לי להתאכזב מעצמי, שאני לא בסדר, שלא עשיתי מספיק מעשים טובים שבאמצעותם הייתי מקרב את הגאולה. צריך לדעת שכדי לקרב את הגאולה צריך פעולה. זה אי אפשר לשלב ידיים, לשבת בחיבוק ידיים, ולהגיד הגאולה תבוא מאליה. זה לא ייתכן. וגם לא לעמוד בגג הבית ולצעוק אני רוצה את המשיח. זה לא יעזור כלום. זה לא יעשה שום דבר. יש להגאון המביט, שאגב הלילה הפטירה שלו, הבנו משה בן יוסף מטרני, שהיה אב בדין בצפת לפני כ-450 שנה, בתקופת רבנו ארי, במרן רבי יוסף קארו, 40 שנה הוא הנהיג את היהדות בצפת, והוא כותב בספרו, אחד מספריו, יש לו שאלות ותשובות הידועות, שוד המביט, זה בכלל דבר מדהים, אבל יש לו חיבור, אחד החיבורים שלו זה ספר בית אלוקים, ושם הוא נדרש לשאלה הזאת של ביאת המשיח, והוא כותב כך, הוא כותב שכל העניין של הגאולה זה דבר שקשור לכללות ישראל. זה לא כמו צרה פרטית שיש לכל אדם ואדם שהוא מתפלל על פרנסה או על בנים או על בריאות או על כל דבר שהוא. שאז האדם מרבה בתפילה, שב בתשובה, מתקן את מעשיו, אז כשיטיב לו, אז הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הוא יטיב את מעשיו, אז הקדוש ברוך הוא יטיב לו. אבל בעניין ביאת המשיח זה דבר שקשור לכל עם ישראל, וזה לא יעזור אם אני לבד אחזור בתשובה, אלא צריכים כולם, כל ישראל יחד, לשוב בתשובה שלמה ולתקן את מעשיהם, איש איש כפי כוחו, איש איש כפי יכולתו והפוטנציאל שיש בו, ונפקא מינה שאנחנו לא יכולים בתקופה הזאת כל אחד להסתגר בתוך דלת עמותיו ולומר שלום עלייך נפשי, אלא צריכים לעזור גם לאחרים לעבוד את השם, לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם בכל דרך, בכל צורה, בכל אמצעי, כל אחד לפי כוחו ואפשרותו ובתנאים בכלים שעומדים לרשותו, ולהרגיש שכל העניין של חיים ומוות שאנחנו רואים מול העיניים זה תלוי בדבר הזה. ופשוט מי שעומד מן הצד בתקופה כזאת עובר משום לא תעמוד על דם רעיך. אז הוא מעריך בזה, וגם עוד יותר הוא נכנס לחקירה נוספת. הוא אומר, אם בדורות הראשונים משיח לא בא, איך יבוא בדורות האחרונים? ואם כבר גדולים ורבים כמו התנאים, קח את רבי נחמן בן זכאי שבדורו היה חורבן, רבי אלעזר הגדול, רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר וכל האמוראים, רב ושמואל ורבי אבא ובלי סוף, כל חכמי התלמוד והראשונים כולם, אם הם לא הצליחו להביא את המשיח והתפללו יום ולילה, יצמח דוד עמדך מירת הצמיח, ראינה בעוניון וריבה ריבנו, ותחזן העיני משובך לציון ברחמים, רצה השם אלוקן ועמך ישראל, יעלה ויבוא ויגיע, וכל זה וזה לא בא. אז אם אני האיש הקטן, האדם שבאתי בדור האחרון, בתקופה הכי קשה, מבחינה רוחנית, האם אני יכול להתפלל ולהביא את המשיח? אז הוא אומר כך, הוא משיב תשובה אחת לשתי השאלות, זאת אומרת, א', איך הם לא הביאו, וב', איך אני כן אביא. אז הוא מסביר שעניין של הגאולה זה לא דבר שתלוי בדור מהדורות או באיש מהאנשים, אלא זה דבר שתלוי בכל הדורות כולם, החל מהדורות הראשונים עם הדורות האחרונים. בכל הדורות כולם צריכים להתפלל ולבקש על ביאת המשיח ועל גאולת ישראל ועל פדות השכינה ועל הצרה שעם ישראל נתון בה, ועיקר הצרה, מוריי ורבותיי, זה הצרה הרוחנית. אני לצערי, אני אומר את זה בכאב גדול. אם נסתכל, בשכינה היה כואב מאוד מאוד לפני שנה ולפני שנתיים ולפני שלוש, כאשר המצב הרוחני פה בארץ הלך והתחיל להידרדר, כאשר נפתחו עוד ועוד חנויות שמכרו בשר חזיר, כאשר השבת, חומת השבת נפרצה לבלי הכר, כאשר חומת הצניעות הקדושה והטהרה נבקעה מכל צד ופינה, כולל אצלנו החרדים, האינטרנט, המחשבים והטלפונים הסלולריים וכל המראים בישין, עם כל התקלות והשדים שנכנסו דרך החורים והפרצות האלה לתוך הבית שלנו ולתוך המוח שלנו, כאשר נושא של ביטול תורה בכלל לא קיים איסור של ביטול תורה. אנחנו יודעים שהגמרא מסכת עבודה זרה אומרת שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, ולא ויתר על ביטול תורה, ואנחנו מבטלים תורה על ימין ועל שמאל. עניין של טיולים ובידור וערבי שירה וזמרה וערבי חסידות ושירים חסידיים, הכל שקר וחזב, זה יצר הרע בתחפושת של חרדי, ולזה לא שמנו לב. הקלקול של הנוער שלנו, הבנים, הבנות, האליליות, המשיכה והנהירה אחרי זמרים, פייטנים, כל מיני אנשים, אינשא דלא מעלה, בפירוש אינשא דלא מעלה, במקום שאנחנו נעריץ ונכבד את גדולי התורה, את הרבנים שלנו, את הפוסקים שלנו, התחלנו לכבד כל מיני אנשים שהם מהשוליים ובשוליים של השוליים. פשוט הפכנו להיות כאילו עובדי עבודה זרה. עבודה זרה הכוונה, כל עבודה שהיא לא עבודת השם, היא תיקרא עבודה זרה. בקיצור, פינקנו את הגוף ולא הסתכלנו על הנשמה. בנוסף לזה, פה בארץ נגזרו הרבה גזרות נגד הדת. הפרצות נגד הדת הלכו והעמיקו, והמהפכה החילונית הלכה והתפשטה בצורה של מגפה, עם כל ההשלכות שמסביב. אני לא רוצה למנות כעת את כל הצרות ואת כל הגזרות, כל אחד יודע טוב טוב. והסוף היה, או אני מקווה שזה הסוף, שהתחילו הפיגועים. כי אם אנחנו לא מרגישים את הכאב של הנשמה, אם אנחנו לא מרגישים את הפציעה של הרוחניות, ואנחנו לא מרגישים את הכאב של השכינה, אז הקדוש ברוך הוא מראה לנו את זה בצורה אחרת, קשה יותר. ולכן זה כבר שנה וחצי שיש אינטיפאדה, והאינטיפאדה הולכת ונעשית יותר חמורה ועוד יותר חמורה, ונכנסים לשטחים ויוצאים, ונכנסים ויוצאים, וגם כעת נכנסים, ויכול להיות שכבר מחר בבוקר w.yz.usa ייתן הוראה ויצאו עוד פעם בחזרה, וחלילה וחס עוד חודש עוד פעם, וכך זה יימשך עד שלא נשוב בתשובה, עד שלא נתקן את המעשים שלנו. וזה אנחנו צריכים בפירוש לעשות חשבון נפש. אז אני חוזר כעת, נתתי רק רקע למציאות העגומה שאנחנו נמצאים בה, ולהצביע בדיוק על נקודות התורפה, איפה הן נמצאות שאנחנו חייבים לתקן אותם. ולא די בלהתפלל. זה חשוב מאוד להתפלל, אבל ביחד עם תיקון המעשים. עכשיו אני חוזר לשאלה של הגברת הנכבדה הזאת, שאלה שכל אחד מאיתנו שואל: מה יהיה ולמה ואיך ועד מתי ואיפה, איפה כל ההבטחות? פשוט אנחנו עצלנים. כל יום הוא מסוגל לגאולה, כל יום משיח היה אמור לבוא, וחבל על כל יום שעבר והמשיח עדיין לא הגיע, כי בינתיים יש עוד הרג ועוד צרות ועוד איסורים ועוד חבלי משיח ועוד צירים ועוד כאבים. אז פשוט חבל. זה שהתאכזבה או אני מתאכזב, אנחנו צריכים להתאכזב מעצמנו. אנחנו לא מאמינים על תנאי. אני לא מאמין על שהמשיח יבוא בתנאי שהשנה הוא יבוא, בתנאי שהחודש הזה, חודש ניסן, יבוא. ודאי שאם יעבור ניסן וחלילה המשיח לא הגיע, אז יכאב לי, זה אין ספק. אבל זה לא אומר שאני אאבד לשנייה אחת את התקווה ואת האמונה שהוא לא יבוא למחרת או דקה אחר כך או שעה אחר כך. כי אם התמהמה חכה לו, כך כתב הרמב״ם. ואנחנו מאמינים, זה אחד מ-13 עיקרי אמונה, שביאת המשיח היא צריכה לבוא, והוא בו יבוא לא יאחר. והנביאים, כל הנביאים כולם, מלאים בענייני הגאולה. ולא רק הנביאים, משה רבנו, רבן של כל הנביאים. בספר דברים, אתה רואה בלי סוף, בצר לך מוצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, שבתה עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, כי אין רחום אדוני אלוהיך, לא ירפיך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך שנשמע להם. אז אתה רואה בלי סוף שהקדוש ברוך הוא מבטיח על ידי כל הנביאים, גם שמואל הנביא, שהוא היה המספר 2 אחרי משה רבנו בנבואה. הוא אומר כי לא ייטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול. אז הנה אתה רואה שהנביאים כולם מבטיחים לנו שהגאולה בוא תבוא, אבל היא תלויה במעשים שלנו. היום אם בקולו תשמעו. אז אם יש לנו להתאכזב, זה להתאכזב מעצמנו, ולא איזה תביעה כלפי השמיים. צריך להבין שהעניין של הגאולה זה לא איזה לחיצת כפתור שזה יקרה או לא יקרה. השומר ישן או ער. השומר זה אני ואתה והוא וכולנו. זה דבר שצריך, עניין הגאולה זה צריך הכשרה. זה צריך שאנחנו נהיה ראויים, שאנחנו נהיה בנויים, שאנחנו נהיה מבושלים ובשלים כדי להיות זוכים לקבל פני משיח צדקנו. כי משיח, המהר"ל כותב, זה עניין, זה הנהגה רוחנית, זה שינוי של העולם. והוא מסביר מה זה, מה זה, מה זה חבלי משיח. למה צריך להיות חבלי משיח? למה משיח לא יכול לבוא בקל, לא בצרות, לא בהרג, לא ברצח, לא בגלויות וכל מיני גזירות קשות, אלא אתה רואה על ידי צרות כאלה, צער כזה. מספיק להסתכל על מה שקרה בליל הסדר, 26 אנשים נטבחו שם, הדם שלהם הפך להיות שם בריכה, לצערנו עם מגבים היו צריכים לאסוף את הדם של ההרוגים. איזה דבר זה? זה דל פסח, זה זבח פסח היה לנו בעוונותינו הרבים. למה זה קורה? כי עכשיו זה גשמיות, העולם גשמי, אנחנו נמצאים בשיא הגשמיות. אנחנו רוטפים ממון ורווחה לנוחיות של גוף, ושהמיטה שלי תהיה מיטה הכי טובה, והמזרון והאוכל שאני אוכל והדירה והנוף והטלפון מהצעקה האחרונה עם הכי משוכלל, עם כל הצעצועים והקשקושים של המכונית, ובקיצור מחפשים את התפנוקים והמעדנים הכי 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 טובים. ומה עם הנשמה? הרי ביאת המשיח זה ממש ההפך הגמור. אני ורוכב על חמור. מה זה רוכב על חמור? רוכב על החומריות, מכניע את החומריות. אז צריך להכניע את החומריות. אז אומר רבנו המהר"ל בספרו גבורות השם שביאת המשיח זה שינוי. זה שינוי מגשמיות לרוחניות, וכל שינוי קשה, כמו שינוי במזג האוויר. לכן גם רואים את מזג האוויר איך שהוא משתגע ומשתולל בצורה קיצונית מקצה אל קצה. יום אחד שרה ויום אחד קור, ויום אחד קור אימים בגשמים עזים וברד ורעמים ופתאום בהיר. אתה לא מבין מה קורה. שינוי, זה השינוי. וגם בזוהר הקדוש כתוב שלפני שיבוא משיח יהיו שינויים גדולים בעולם. אז יש שינויים בטבעים, אתה רואה היום את הטבע שונה. העגבנייה זה לא אותה עגבנייה, הכבש שאתה אוכל והתרנגול והביצה, כל המזון שאתה אוכל, הכל מתועס ומורכב ובהנדסה גנטית, והמחשב הוא שנותן פקודה לעגבנייה איך לצמוח ואיך לגדול וכמה מים לשתות וכמה, הכל נהיה משונה, שינוי. ואנחנו מתקרבים לקראת השינוי הדרסטי הגדול מכולם, וזה יהיה השינוי שנעבור מעולם הזה לזמן של ימי המשיח, שאז יהיה עולם אחר, ישתנה הכל והרע יתבהר מהעולם. רק נקווה שזה יקרה הרבה יותר מהר ובצורה יותר קלה, וכל זה בתנאי שנטיב את מעשינו ונתחיל להתקרב יותר להבינו שבשמיים ולקרב אחרים. כמה שאנשים רחוקים יותר לקרב אותם, אז נזכה שנעבור את זה בקלות. תודה רבה.
כבוד הרב?
כן.
יש פה שאלה כזו: איזה ברכה לברך על מצות שנועדו לפסח ונאפו לברכת המוציא ונאכלים אחרי הפסח?
מחלוקת גדולה בין הפוסקים, יש הבדלי מנהגים בהבדלי הלכות גם בין האשכנזים לספרדים. לאשכנזים זה המוציא, לספרדים גם כן יש מחלוקת. כבר העריך בזה הגאון הרב חידה בספר ברכי יוסף, דן בזה הגאון רבנו חיים פלאצ'י, דן בזה גם הגאון ביביע עומר, ועוד. להלכה זה מחלוקת. אני יודע שיש נוהגים לברך המוציא גם בימים אלה, ויש נוהגים, הכנסת הגדולה הביא עד י"ד באייר לברך המוציא. להלכה האמת נקטנן בדרך כלל ספק ברכות להקל, וכיוון שכאן יש גם ברכת, זאת אומרת, אם אני אומר המוציא, אז יש לי פה צעד שאני צריך לברך גם נטילת ידיים וגם ארבע ברכות בברכת המזון. אז זה אתה כאילו מחמיר. ואם תברך על זה מזונות, יש לך רק ברכה אחת של מזונות וברכה אחת של על המחיה בסוף. אז זה נקרא ספק ברכות להקל. ולכן בדרך כלל נוהגים ספק ברכות להקל לברך עליהם בורא מיני מזונות, ואחרי זה כשאוכל כזית בזמן של אכילת פרס, שזה כשבע דקות, בין ארבע דקות לשבע דקות, זה ברכתו על המחיה. אבל מי שמברך המוציא ונוטל ידיים, הוא גם יש לו על מה לסמוך. אנחנו לא יכולים להורות בצורה חד משמעית שזה מזונות, כי גם במשך השנה זה ספק. שהרבה פוסקים שסוברים שהמצה הכוססת הזאת כל השנה ברכתה המוציא לחם מן הארץ. אבל זו מחלוקת מפורסמת בין הרמב״ם לרבנו חננאל ורב היי גאון, והביא את שלושת הסברות האלה, הביא אותם מרן השולחן ערוך, והוא חושש לשלושת הסברות הללו. והוא כתב שרק מספק אנחנו לא נברך על מזונו, לא נברך המוציא, אלא אם כן חסר, אין את שלושת התנאים. שלושת התנאים הם: האחד, שזה לא יהיה כוסס, זאת אומרת לא יהיה יבש, אלא יהיה לחם רך, לחם עבה, ולא לחם דק כמו ביסקווית וקרקר ומצה דקה וכדומה. שתיים, שלא יהיה ממולה, כי יש ביאור בת הבא בכסנין ממולה. שלוש, שזה יהיה רק לחם ומים, או עם קצת מלח או קצת סוכר שלא ניכר הטעם. כל שמשתנה הטעם שלו והופך להיות מתוק יותר או מלוח או טעם חלב וכדומה, או תבלין ששמו בעיסה עצמה וניכר טעם התבלין בפה כשהוא אוכל את הפת, אז זה משתנה מהמוציא למזונות. אבל זה לא מעיקר הדין, אלא מדין ספק. לכן כל זה ספק. אז לכתחילה בוודאי אנחנו ממליצים בימים האלה, כשרוצה לאכול את המצה, שיוכל אותה בתוך הסעודה, ואז יכוון בברכת המוציא לפתור גם את המצה. אבל אם אין לו רק מצה, אז אני חוזר ואומר, יש נוהגים לברך עליה המוציא, יש נוהגים לברך עליה מזונות, עדיף לברך מזונות, מטעם ספק ברכות להקל. אבל מי שמברך המוציא ומברך ברכת המזון, בהחלט יש לו על מה שיסמוך, והוא גם כן עושה נכון.
כן, תזכו למצוות, כבוד הרב. יש פה שאלה, כמדומני שהיא קשורה למה שהרב הזכיר בשבוע שעבר לגבי המלח, אבל משום מה היא נשאלת על מי מלח.
כן, מה השאלה?
כן, כאן מוזכר לגבי הסגולה להחזיק מי מלח בימי הספירה, להגיד שלושה פרקי תהילים, השאלה אם כל יום צריך לומר
לא את... שמעתי, מה שאמרתי שבוע שעבר הוא מה שאמרתי
על מלח
שדואגים לקחת מלח, אף פעם לא שמענו שלוקחים מהם מלח.
כן,
כנראה התחלפה הגדה של פסח בספירת העומר, והגדה של פסח יש עניין להטביל את הקרפס במלח, אבל כאן אנחנו לא לוקחים מלח, לא נוהגו.
כן, תזכו למצוות כבוד הרב. ומאזין,
שלום,
ערב טוב.
ערב טוב כבוד הרב.
שלום לך.
רציתי לשאול את הרב בקשר להלכות שבת.
שבת.
בקשר מתחת לקרוא מתחת לתמונה, כמו ספר של סיפור על
כתובת שמתחת לתמונה, כן, גזירה
ספרים של סיפור של צדיק שמראים את המקומות איפה שהוא גר,
גזירה שמי יקרא ושתרי הדיוטות,
וגם בקשר למשניות מצוירות שלומדים עם הילד, יש תמונות ומתחת הסבר על התמונה.
כן,
ועלונים שיש היום, יש עלונים שכמו התמונה של מרן והשיעור שלו מתחת שכתוב.
כן, בואי נגיד לך, האמת היא שתמונות מצוירות שיש מתחתם כתוביות, אסור לקרוא את הכתוביות האלה, כך נפסק בשולחן ערוך. חכמים גזרו שמי יבוא לקרוא ושתראה דיוטות, זאת אומרת הוא יקרא את זה, אז ילך אחר כך ייקח גם סתם נערות או דברים של מוקצה ושל חול, ויאבד את זמנו בשבת ויעבור גם מדין מוקצה. אבל יש דברים שלא גזרו, והפוסקים של זמננו טוענים, יש מהם טוענים ש מה שיש היום ספרי ילדים, בעיקר ספרי מוסר או ספרי חינוך לילדים, שבתוך הספר כל כמה דפים יש איזה תמונה, או לפעמים כל דף יש תמונה, ואין ביאור לתמונה, זאת אומרת זה בדרך כלל סיפור רץ שכל בתוך הסיפור יש תמונה באמצע, והתמונה באה להמחיש או באה קצת גם כן למשוך את העין יותר ולעורר את לגרות את השכל, את המוח של הקורא, של המעיין, אז בזה אין איסור, זה לא בכלל שטרי דיוטות. זאת אומרת, כאשר מתחת התמונה אין כתובת, אז רוב ככל הפוסקים טוענים שזה מותר וזה לא בכלל האיסור. מתי תהיה בעיה? כאשר יש תמונה ומתחת התמונה יש כתובת. אז אם זה רק תמונות של רבנים או דמויות של אנשים וכתוב שמותיהם מתחת לדמות, בזה אין איסור, כי זה רק תמונה עם שמו, ובדרך כלל האיש הזה מפורסם, הדמות מפורסמת, רק לפעמים יוצא שאיזה אדם מסוים לא מזהה את האיש הזה, יזהה אותו דרך השם הזה, אז בזה לא גזרו שיתרי דיוטות. גם יש טוענים שמה שגזרו שיתרי דיוטות זה תמונות של מלחמות, כמו שכותב השולחן ערוך שם, שהיה להם כל מיני ציורים, היו עושים ציורי קיר, בד, נער וכדומה, תולים אותם בכותלים וכותבים מתחתיהם כל מיני מלחמות, שמשון ומלחמות דוד המלך וכל מיני מלחמות שהיה בזמן בהיסטוריה הארוכה של דברי ימי העולם. אז זה דברים שיש בהם יותר חול, אבל דברי קודש כמו ספרי הקודש של היום או ספרי מוסר של היום שנותנים לילדים חומר לקריאה, ומה הילד יעשה אם לא יקרא, אז ייכנס לכל מיני בעיות אחרות, בפרט בילדים שלמטה מגיל מצוות, אז בזה א' זה לא בכלל הגזירה, ב' גם אם אתה מתעקש ותאמר שזה בכלל הגזירה, גם שעד לא תחלק, בילדים לא גזרו, וגם כאן שזה המטרה היא חינוכית ולא המטרה היא סיפורי מלחמות וכדומה, או סתם חדשות של כל מיני קשקושים שמהחוץ, זה ודאי שזה לא זה. יוצא שבאמת בעיתונים יש בעיה, שאני מקורא עיתון, והעיתון יש איזה תמונה, מתחת התמונה יש כל מיני כתובות, כל מיני שורות, כאן זה ודאי הרבה יותר חמור. כגון דה לא התירו. מה שהתירו, התירו בספרים או בחוברות ודברים כאלה. עכשיו, לגבי העלונים, הנה חינם, אם יש עלון, שבעלון יש שם, אם זה רק דמות של אדם או של רב, אז בזה אין איסור. אבל אם זה לא דמות של רב, אלא, אני יודע, זה תמונה קבוצתית או מאיזה אירוע שהיה, אז באמת כדאי לא להסתכל שם, בפרט אם יש כתובת מלמטה, לא לקרוא אותה. שוב חזרנו לאותו דין של העיתון, שזה, ולצערנו היום יש הרבה עלונים שמחולקים בבתי הכנסת שאין בינם לבין העיתון כלום, הם ממש נקראים עיתונים לכל דבר, הם יש שם גם פרסומות ומספרי טלפונים ונופש וטיולים ואני יודע מה, מכאן ועד הודעה חדשה, ערימות ערימות של מודעות. זה לדעתי זה מוקצה גמור בשבת, אין ספק שאסור להחזיק את זה בשבת. יש הרבה עלונים, יש עלונים שהם על טהרת הקודש, שיש שם רק דברי תורה, ולפעמים יש שם איזה כמה מודעות של שיעורי תורה שנעשים באיזה מקומות מסוימים. זה מצווה גדולה, וזה חסד לרבים, אין ספק. אבל אני מדבר על כל אלה שיש בהם כל מיני פרסומות, כל מיני קשקושים. ודאי שזה לא דרך התורה, ולא לזה כיוונו חז"ל.
לגבי ספרי הצדיקים שמתארים שיש תמונה של הבית שלו ושל הרחוב,
אז אם לא כתוב מתחת לזה שום
כתוב,
דבר,
כתוב נגיד שם גר, שם הישיבה שלו, שם הוא גר,
זה לא, אם לא כתוב מתחת לתמונה, אז להגיד לילד לא לקרוא את מה שכתוב מתחת לתמונה. אם כתוב, מסתכל בתמונה הוא יכול, אבל לא יקרא.
זה לנשים,
את הכתובת המבארת את דברי, את התמונה, שלא יקרא.
גם לגבי נשים אותו דבר, אותו דין,
אין הבדל. גזירה שמי יקרא בשטרדיות, זאת שטרדיות, זאת אסור לקרוא בין לנשים, בין לאנשים, לכולם.
אז משניות מצוירות כמו הלכות שבת?
משניות מצוירות כאן זה דין אחר. למה?
כתוב מתחת כל תמונת ההסבר.
כן, למה זה דין אחר? כי כאן זה כבר לימוד הלכתי, זה לימוד מעשי יותר. וכדי להמחיש את הסוגיה, אם זה משניות סוכה, אם זה משניות שבת, ולהמחיש את כל העניין, אז מציירים שם. אגב, בעצמך, אם אני יושב ולומד עם הילד בשבת, ויש לפניי צלחות וכלים, ואני לוקח את הכלים ומניח אותם זה על גבזה, ומראה לו, ממחיש לו איזה סוגיה מסוימת. אסור? מותר, אין בזה כלום. אותו כלי הוא לא מוקצה, ואני ממחיש לו. אז אותו דבר גם בציור. יש את זה בציור, אז גם כן, זה לא בכלל הגזירה הזאת. זה רק המחשה בין, למשל, יש תיאור איך מניחים תפילין, איפה התפילין מניחים במקום הנכון, ובמקום הלא נכון. רוצה להראות לו את זה בשבת, מצויר בספר, כמו שיש בי משנה ברורה בסופו. כל מיני המחשות של הרבה הלכות, הרבה עניינים. וזה לא, זה לא בכלל הגזרה.
תודה
רבה לך.
כל טוב.
סכול מצוות, ושלום למאזין הבא.
כן, שלום.
שלום, שלום.
רציתי לשאול שאלה בקשר למכונות גילוח. האם ידוע מה פסקו הרבנים לזמננו?
הרבנים לזמננו לגבי מכונות גילוח פסקו כך, שהאמת היא שעדיף שאדם לא יגלח לגמרי את זקנו. טוב, אנחנו מדברים כעת על אברכים נשואים, אבל הבחור הבא כיום הנהוג בעולם שהבחורים כן מגלחים את זקנם. אם זה בישיבות החסידיות, אז ברוך השם שם לא נוגעים בזקן, אבל ישיבות האחרות מגלחים, לא נוכל להגיד עליהם שהם טועים חס ושלום. העריכו בזה בפוסקים, והמסקנה היא שתלישת השיער היא אסורה, אבל גילוחו הוא מותר. וגילוח שלא יהיה כעין תער, גילוח כעין תער הוא אסור. אז יש נוהגים לפרק ולהוריד סכין אחת מהסכינים שיש בתוך מתחת לרשת של הגילוח. יש בדרך כלל שם, עד כמה שאני ראיתי, שלושה סכינים. אז מורידים אחד,
סכין אחד לגמרי?
מורידים אחד ונשארים שניים, ואז יהיה מותר. אבל העיקר לא זה העיקר. העיקר שלא ילחץ יותר מדי בצורה שיעקור את השיער, אלא יעביר את המכונה סביב הפנים, וככה נמצא המכונה מגלחת את השיער, ואז אין איסור של השחתה. כל זה מדין איסור. מה שמגדלים זקן זה דין חסידות, זה, אני לא נכנס לזה כרגע, זה לפי החסידות יותר החמירו מהמקובלים. המקובלים פחות החמירו בגידול זקן, החסידים החמירו הרבה יותר, שאפילו לא נוגעים בזקן. אבל בדברי רבנו ארי לא ראינו שרבי הזהיר במפורש שלא לגלח את הזקן. רבי חיים ויטל סיפר שרבנו הארי היה נזהר לא לגזוז את הזקן, לא במספריים ולא בתער, לא בשום דבר בין למעלה בין למטה. אבל רבנו חיים ויטל נזהר בלשונו, לשונו לשון זהב, לא כתב בפירוש שאסור. וגם הרמ"א מפנו, שהיה מגדולי המקובלים דור אחרי רבי חיים ויטל, הוא כותב שמותר לגזוז את הזקן. אז אתה רואה שיש הרבה, גם בתוך המקובלים יש מחלוקת בזה, יש לגלח, מותר לגזוז את הזקן או אסור לגזוז את הזקן. אבל לגבי גילוח עצמו אנחנו מדברים כעת, הנושא שלנו זה גילוח. לכן גילוח, עצם הגילוח, תדע ידידי, מותר מעיקר הדין, רק בתנאי שלא ילחץ יותר מדי חזק.
תודה רבה. היום, עד כמה שאתה ידוע לי, שהיום נוהגים לחתוך חלק מסכין, אני לא יודע בדיוק מה זה פועל.
כן, הם טוענים שזה פחות חד ופחות חודר לתוך שורשי השיער, ואז אין את הבעיה של איסור בזה. תעשה מה שאתה חושב, מה שנראה לך. העיקר שלא ללחוץ יותר מדי על זה, יש כאלה שממש לוחצים. אז הלחיצה, יש חשש שבשעת הלחיצה הוא יגרום יהיה, כן, יגרם לשורש.
תודה רבה.
ברוך תהיה, השם ישמור אותך.
כבוד הרב?
כן.
יש פה פקס שהגיע ונוגע לכלל עם ישראל, והם שואלים מה דעתו של הרב.
כן.
לכנס בעת הזו כמה שיותר אנשים לכנס אחד מרכזי, ששומרי המצוות יזמינו גם את אלה שלא שומרי מצוות, שיגידו ביחד תהילים, ולערב בזה גורמים רבניים כאלה ואחרים ואנשי ציבור.
תראה, כל דבר שיגרום קידוש השם, כל דבר שיגרום עבודת השם ותוספת יראת השם, הוא מבורך ורצוי וראוי בזמננו אלה. אין ספק שבשמיים מסתכלים עלינו כעת דרך זכוכית מגדלת, כי אין ספק שכל האירועים האלה שקורים מסביב זה, הם תוצאה של הגעגועים של הקדוש ברוך הוא לגאול אותנו. כי יותר משעגל רוצה לנק, פרה רוצה להניק. וסליחה אם אני משתמש במשל הזה, כי חז"ל הביאו את זה גם לגבי העניין של אהבת השם יתברך לישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו יותר ממה שאנחנו מעוניינים. בגמרא מפורשת במסכת סנהדרין הבאה את הפסוק, לכן יחכה השם לחננכם ולכן ירום לרחמכם. ובילקוט שמעוני מובא על הפסוק הזה, שכל מי שבגלות הזאת יעשה איזה דבר טוב עם השכינה, הקדוש ברוך הוא עתיד לרומם אותו בזמן הגאולה, שנאמר, ולכן ירום לרחמכם. מי שירחם על ישראל בגלות הזאת, ויהיה כואב לו המצב של עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא עתיד לרוממו. לא שאנחנו מחפשים רוממות, מחפשים, ודאי אנחנו רוצים להתרומם מבחינה רוחנית. בתקופה הזאת כל רעיון טוב שיבוא לאדם, אם על ידי אמירת תהילים בבתי כנסת, תינוקות של בית רבן, אם על ידי קריאת פתאום אקטורית, אם על ידי קריאת תהילים למבוגרים, אם על ידי קריאת תהילים לכל יהודי ויהודי באשר הוא. לצערנו, לפני חודשים מספר הייתה פרסומת ברדיו על קריאת תהילים וגם שלטי חוצות, והבגץ הוציא צו שאסור, זה כמו מיסיונרים. היום אני לא יודע איזה סעיף מצאו כנראה וחזרו לפרסם, אבל בסגנון אחר. היה קמפיין גדול מאוד לפני שישה חודשים, שנה, של תהילים, שהוא עמד להצליח מאוד לקרוא שלושה פרקי תהילים ביום לכל יהודי ויהודי באשר הוא. זה בהחלט הצליח, ואז הבג"ץ שוב פעם מתערב. לצערנו, זה שהביא עלינו את כל הצרות שיש לנו פה בארץ, במדינה הזאת. ועד היום הוא עומד לימינם של המשחיתים והמחבלים, מגן עליהם, משוחח עליהם, לצערנו. ועדיין יש יהודים בתוכנו שלא מרגס אותם דם של ישראל שנשפח, לא בהגדה של פסח ולא אותו מלון שכל המלון הפך להיות עיי חורבות בליל הסדר, שרובו היו שם זקנים וזקנות שהתאספו לעשות ליל הסדר, מסכנים שלא היה להם איפה לעשות ומי שיעשה להם, הלכו חשבו למסכנים לנוח באיזה בית מלון. ומה באו? לספר את ניסי השם ולעבוד את האלוהים, שזו עבודה דתית. האפיפיור איפה הוא? לא פתח את פיו, הזקן הזה מאיטליה שם, מדבר שברי מילים, בקושי מגמגם, אני יודע מה שהוא מוציא מפיו. אבל כשצדו את האכבר הזה ברמלה, סגרו אותו שם וצגו על לשכתו, כבר פתח את פיו, פתאום קם לתחייה, עשה תחיית המתים, מתחיל לדבר. אנחנו בצרה גדולה, ודאי שאחת הצרות שלנו זה שיש הרבה יהודים שלא אומרים שמע ישראל. זה הרבה הרבה יותר חשוב, כל יהודי שיגיד שמע ישראל. זה שבבתי הספר ובמוסדות החינוך לא כולם אומרים שמע ישראל, לא יודעים מה זה, מה זה הקדוש ברוך הוא, לא יודעים מה זה תורה, לא יודעים מה זה פסח, לא יודעים מה זה חמץ ומצה, לא יודעים דברים בסיסיים א' ב' ביהדות. זה, על זה היה דבר ליבנו על אלה חשכו עינינו. אז בוודאי ובוודאי כל יוזמה שיקח איזה מישהו, יש למשל את הנושא של התהילים העולמי.
כבוד הרב, אולי בנקודה הזו אולי נחדד יותר מה שהפקס פה מתכוון. הרב יכול לקרוא, אולי לעודד את היוזמה הזאת. האם יש פה מניעה שזה יהיה במקום מרכזי הרבה אנשים כמו שהיה פעם לפני שנה?
זה לא משנה הרבה או מעט. יכול להיות, אם זה יהיה הרבה אנשים, זה ודאי דבר מוצלח.
הכוונה, סליחה,
אבל ייתכן לאור המצב שאנחנו נמצאים בו היום שיהיה קשה לעשות כינוס אחד המוני, אז יעשו כינוסים בכל הערים.
מה שמתכוונים כאן שהיוזמה תבוא מגורמים דתיים ויזמינו גם את אלה שאינם שומרי תורה ומצוות אבל מאמינים.
בוודאי שזה טוב, אפילו לא מאמינים. כל יהודי ויהודי
היום כולם מרגישים אחדות,
נושא את היהדות על פיו. אני אמרתי, הרי גם אלה שהלכו לנגב חומוס וגם אלה שהלכו לטייל והלכו לכל מיני מקומות ונרצחו, אז הם יהודים, הם יהודים כמונו. הם לא חלילה, אני לא נבוא ונדבר ונעביר ביקורת אחרי שהם נהרגו. בפרט שהגמרא אומרת בהתחלה, קרא לו בנתנו תבלת עבדיך, מיד הפסוק אומר ושר חסידיך לחייתו ארץ, קרא להו נבלה וקרא להו חסידיך. אומרת הגמרא שקודם שנהרגו חס ושלום קרא להם מה שקרה להם, אחרי שנהרגו מכנה אותם חסידיך. אז בוודאי זה כל יהודי ויהודי באשר הוא שיתווסף יותר ועוד יותר. יש לנו גמרא מפורסמת במסכת כריתות, הגברה אומרת כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. אני לעניות דעתי מתקרב ערב ראש חודש
אייר,
זה יהיה בשבוע הבא אם אני לא טועה ביום חמישי, צריך לעשות תענית, ודאי שצריך לעשות תענית. מצב אשר כזה, וכתוב פירוש בהלכה שאפילו שבחודש ניסן לא מתענים, אבל מי שנוהג להתענות בערב ראש חודש מתענה גם בכפתת לחודש ניסן. וגם כעת, אפילו שאנחנו בחודש ניסן, בפרט מצב אשר כזה, מי שיש בכוחו ובאפשרותו לצום ביום הזה, תבוא על הברכה. אנחנו מצב כל כך מסוכן. אתה רואה את החיזבאללה שם מחכה רק להכות בנו. יש להם כל כך הרבה נשק, הם חמושים מכף רגל ועד ראש. אתה רואה את האיראנים והעיראקים מצד שני מהמזרח. אתה רואה מצד דרום את המצרים, הם גם לא הכי תמימים שבעולם. והם לא אוהבי ישראל ולא חסידי אומות העולם. הם לא חשודים שהם אוהבים אותנו. הם שונאים וצוררים אותנו. אתה רואה את כל האירופים ממערב, מעבר לים. האירופים שיא אנטישמיות. צרפת זו ערס האנטישמיות שבעולם. זו המדינה הכי רעה שהרעה והצירה לישראל, ותמיד רחצה בניקיון כפיה. מצח אישה זונה הילך מאנטי כלם. אנחנו יודעים שכל הזנות בעולם באה משם. אני שמרתי אורחות פריץ, אמרו אורחות פריז, משם באה כל הרע וכל התועבה של העולם באה משם. והיום אמריקה ירשה את מקומה, אבל הנה צרפת, אתה רואה ששרפו שם כבר למעלה 12 בתי כנסת במשך ימים אחדים. הלא דבר הוא, אנטישמיות התחילה להתעורר בעולם, גל כזה עצום של שנאת ישראל. מה זה אומר? זה אומר שבשמיים גם ה-70 שרים השתגעו שם, קמו נגד השכינה, נגד הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בתהילים, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו, ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו, ולשב בשמיים ישחק אדוני אל עגלמו, בתנאי שאנחנו נתעורר ונעשה מה שצריך לעשות. אז בוודאי ובוודאי שמי שיש באפשרותו לארגן קריאות תהילים בכל מיני כינוסים ובכל מיני מקומות, ולהזמין לשם גם את היהודים שהם רחוקים מדת, ולומר להם בואו תגידו, נגיד יחד פרק תהילים מסוים, או נגיד היו עוצרים למשל את כל הארץ בשעה מסוימת, נגיד ב-10 בבוקר, ב-1 בצהריים, כולם אומרים פסוק אחד שמע ישראל ואחר כך פרק אחד של תהילים, היית רואה מה היה קורה בעולם. העולם היה משתנה מן הקצה אל הקצה. בוודאי שאין אין, 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 אין ארוך למעלה הזאת, ליוזמה הברוכה הזאת, וצריך לעשות מעשה. וזה יגרור אחריו עוד דברים. אדם ברגע שקורא ספר תהילים ומוצא איזה מילים שמדברים אל ליבו, אנחנו רגילים בפסוקים, אז לפעמים זה לא מדבר אלינו כל כך, אבל אדם שלא רגיל וקורא איזה פרק, פתאום הוא יכול למצוא דבר שאני ואתה והוא לא מצאנו ולא רואים שם, כי מרוב ההרגל, ההרגל נעשה טבע, אז החושים כבר קהים. אלו אצלם, הדבר הוא נעשה חדש, והוא מעורר אותם ומדליק להם את הניצוץ.
הרב ממליץ אולי לחיילים ששומעים אותנו עכשיו בכל המקומות להגיד תהילים,
לא רק שהם
קריאת שמה, בוקר וערב.
בוא אני אספר לך שבערב שביעי של פסח, אני בלילה שלפני שביעי של פסח חזרתי מחלון מהשיעור ביום שני בלילה, התקשר אליי מישהו, לא משנה מאיזה יחידה, ואמר לי, הרב, אנחנו כעת צרים על איזה אזור, על איזה כפר שיש בו למעלה מ-50 מחבלים חמושים מכף רגל ועד ראש, וזה היה באזור טול קרם, ואנחנו לא יודעים אם אנחנו יוצאים משם חיים. בבקשה, אני שמעתי שצריך לקרוא תהילים, תקראו תהילים, תתפללו עלינו, ואם אתה יכול לתת עצה, אז היה שם איזה יישוב לידו, והוא פגש איזה יהודי שם ביישוב, והיהודי הזה אשרה ואשרי חלקו הלך וכינס, חבל שאני לא יכול לחשוף את שם היישוב מטעמים מובנים, אסף את אנשי היישוב והתכספו שם באיזה מקום וקראו תהילים, בתוך חצי שעה למעלה מ-50 מחבלים פרקו את הנשק ואת חגורות הנפץ שהיו עליהם ונכנעו, הרימו ידיים ונכנעו, וכולם באו לשבי. זה הדבר הזה חזר על עצמו למחרתו בצהריים, כאשר יצאה קריאה עוד הפעם מפי הגאון רבי שלום, יוסף שלום אלישיב, ועוד לקרוא את התהילים, תאספו בבתי הכנסת. מיד בסיום קריאת התהילים בביטוניה למעלה מ-200 מחבלים שהיו חמושים מכף רגל ועד ראש ליד רמלה, שהם היו המחבלים הכי מסוכנים, משם אנחנו יודעים שיצאו הרבה פיגועים והרבה מאוד של מתאבדים יצאו משם, וברוך השם הם נכנעו. וזה ממשיך לצערנו גם ברגעים האלה שאנחנו מדברים, אז יש את זה בחברון, יש את זה בעוד מקומות בג'נין ובעוד מקומות בנקודות בארץ, שיש שם, יש מקומות גלויים ויש מקומות נסתרים שהפעילות ממשיכה, ולכן ודאי שצריך לקרוא תהילים, לצעוק אל הקדוש ברוך הוא, לעסוק בתורה, לעשות כל דבר של תחינה ותפילה לפני היושב במרומים ולעורר חמי שמיים. בעיקר כתוב המזמור יושב בסתר עליון, הרב חילה כותב שהוא מאוד מאוד חשוב במקרים כאלה, כי מלאכה לצב לך ושמוכה בכל דרכיך, לא תאונה לך רעה ונגע ויקרא בהעוליך, ועוד 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 פסוקים שכולם מדברים על השמירה המעולה שהקדוש ברוך הוא שומר את עמו ישראל. פול מצידך אלף ורברה ממניך אליך לא ייגש, הקדוש ברוך הוא יעשה שכל אותם חיילים וכל אותם אנשי צבא ינצלו וישובו בשלום לבתיהם בריאים ושלמים.
אמן כן יהי רצון. וברשות הרב נעבור למאזין נוסף. שלום.
הלו.
שלום.
שלום.
רציתי לשאול בעקבות דברי הרב, מה הרב חושב דת התורה לגבי ההתערבות של W?
התערבות של?
של W.
כן.
מה ראש הממשלה צריך לענות לו? אחרי שעברנו מה שעברנו ו...
אנחנו לא יכולים לענות לו, כי הוא חרש. כמו אותם שלושה קופים שאחד לא ראה, אחד לא שמע, ואחד לא יכול לדבר. אז הוא חרש, תדע ידידי. לימד אותנו מורנו רבי אברהם אזולאי בספרו חסד אברהם, מביא תורתו של הרמק, שמקור הדברים הללו מקורם טהור בזוהר הקדוש. הוא שאמרתי בתחילת התוכנית הערב, יש למעלה 70 שרים והם מקיפים אותם מסביב, או יותר נכון את השכינה הקדושה שהיא מייצגת אותנו. ואור השכינה, כשאנחנו מדברים שכינה, זה נשמות ישראל, אורם של ישראל, זה השכינה. והם צרים עליה מכל עבר. בזמן שיבוא המשיח, הם ייגמר השפע שלהם, ייגמר החלק שהם צריכים לקבל, ואז הם ירגישו שהכל נגמר, הם יבואו לינק מהשכינה יותר ממה שמגיע להם, שיראו שזה לא ניתן, אז יקומו על עם ישראל להקות בהם. האומות הללו יש להם ראש. הראש זה אותה מדינה שעומדת בראש כאן, אז תדע שהשר שלה למעלה הוא השליט. היום אנחנו יודעים שמדינות העולם אחרי נפילת ברית המועצות בקריסתה והתפוררותה לרסיסים, היום אמריקה היא המעצמה מספר אחת בעולם, כך היא קוראת לעצמה, והיא גאה על כל גאים. ולכן אתה רואה שמה שקרה איתם, הטרור שהיה להם, זה היה גם כן אזהרה אלינו, ואנחנו לא קראנו נכון את המפה. תסתכל, זה היה בערב בריאת העולם, מתי שנפלו מגדלי התאומים, בכ"ד חודש אלול שנה שעברה, ערב בריאת העולם. מיד אחרי זה התחילו בריאת העולם, והאינתיפאדה התחילה שנה קודם, אבל האינתיפאדה הלכה והחריפה יותר. והנה הגענו כעת לקראת חג הפסח הנוכחי, בסוכות, בסוף סוכות, ביום האחרון של סוכות, ואומר ליל הושענא רבה, הוא פתח במתקפה נגד פקיסטן. עדיין המתקפה הזו לא נגמרה, הוא הרס בתי חולים, הרס מערות עם נשים, ילדים, שחט, רמס וטרף ואין מציל, ואף אחד לא פצה פה. למה? בידו הכוח הזרוע, כל דעלים גבר, העולם הזה על מה דשיקרא הוא. אנחנו, אתה רואה שהמלחמה הכי קשה התחילה אצלנו בחג הפסח, אז התעוררה בפסח, והאמת נס גדול שזה התעורר בפסח ולא בתשרי. הזוהר אומר שאם יש מלחמה בתשרי היא יותר מסוכנת, כי תשרי הוא דין, אבל פסח הוא רחמים. אז צבע חשוב, אם בליל הסדר איזה טבח היה לנו של 26 איש כמניין שם הוויה, מה אם חס ושלום זה היה קורה בראש השנה או בסוכות, מי יודע בכמה הרוגים זה היה מסתיים, פי כמה וכמה השם מצילנו. אז תבין מה זה חסד ורחמים שעשה השם, שהחליף את חודש ניסן בחודש תשרי. זה היה קורה בתשרי, המצב היה הרבה הרבה יותר מסוכן והרבה הרבה יותר גרוע. עכשיו, זה ראש האומות, וראש האומות זה סמך מם, הוא השר שלו, שר של אדום. מי זה שר של אדום? אומר רבי ירום אזולאי, זה סמך מם. והשר של מי הוא? של האומה הכי גדולה, והיא אדום. אדום של היום, מי זה אדום? זה ה-W. ושם אתה רואה מה יש משם, שיא הכפירה שבעולם, שיא המתירנות, אהבת החיים והתענוגים, כל הרשע והעריות והזימה והרציחות והגנבות, זה משם בא. כל התרבות המקולקלת וכל האינטרנט והמחשבים והדברים המקולקלים באים משם. היא מביאה את עיקר התרבות המערבית, הנקראת מערבית, היא באה משם, וזהו, זה העמלק, זה הגוג ומגוג, משם זה בא. זה לא פיזי, זה רוחני. צריך לדעת שכל עניין של עמלק זה עניין רוחני. גוג ומגוג זה יכול להיות גם פיזי. גוג ומגוג זה 70 אומות, זה קואליציה של 70 מדינות, אז מסתם שארצות הברית תעמוד בראשם, זה אין ספק, היא תצטרף עליהם. וזהו, אנחנו מצפים שהכל יעבור בקלות ונעבור את כל זה, ונכין את צורכי שבת, הנה שבת מתקרבת, נכין צורכי שבת כמו שצריך, והשלוש סעודות של שבת הרי מצילות מחבלי משיח, וזה מה שאנחנו עוברים כעת, זה חבלי משיח, מדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג, ואם תרצה גם סעודה רביעית מצילה מחיבות הקבר. אז הנה יש לנו את סעודות שבת, ורבותינו לא אמרו לנו רק את הכאבים ואת המחלות, אמרו לנו גם את התרופות והתשובות למחלות. תשובות, אחת התשובות זה הכנת צורכי שבת ולסעוד את סעודות שבת כהלכה, לקיים אותם כמו שצריך, והעיקר לשמור את השבת, שהשעות של שבת לא יתבזבזו בפטפוטי סרק ובדברים בטלים, אלא בדברי תורה או בליבון הלכה או בקריאת תהילים וכדומה וכל מיני דברים כאלה טובים. ועל ידי זה, בעזרת השם, אנחנו נגאל גאולת עולמים.
כבוד הרב?
כן.
אם אפשר לברך את המאזין היקר הזה, מאזין?
כן.
כבוד הרב?
כן.
המאזין רוצה בעילום שמו, אבל לנו ידוע שהוא מרבה בחסד. אם הרב יכול לברך אותו, את משפחתו בכל השיף.
שמברך אותו, שימצא ברכה והצלחה וחן וחסד בעיני שמיים ובעיני הבריות, כדי להמשיך במפעלי החסד ומצדקה והמעשים טובים שהוא עושה.
אמן.
שיוסיף לו כהנה וכהנה.
זאת אומרת, הרב, אני הבנתי למעשה שלא צריך להתייחס למה שהוא אומר, לא לבעל ולא...
צריך להתייחס מה שהוא אומר, תדע, השר שלו למעלה אומר.
כלומר,
הוא
לא צריך
להגיד לבסדר. הוא לא מדבר, תדע, הרלב מלאכים ושרים ביד השם, אל כל אשר יחפוץ יתנו.
צינור.
יש לו שר למעלה שאומר, והוא עתוקי אומר אחריו מה שהוא אומר.
אבל אנחנו לא צריכים לבצע את מה שהוא מבקש.
אני לא יודע מה זה לבצע. לבצע בשמיים יגזרו לטובה. אם יתפלל טוב, אז לא נצטרך לבצע, ולא נצטרך להיכנע לאומות העולם. ואומות העולם לא תהיה ידם תקיפה עלינו. הם נטיב את מעשינו ונכשיר את מעשינו, אז אנחנו נשלוט בהם והם לא ישלטו. כתוב, משלטה בגויים רבים, רובך לא ימשולו, פסוק אומר. אז מתי זה? כאשר אנחנו הולכים בדרכי השם. השם יעזור שלא נצטרך לשמוע להם.
כבוד הרב?
כן.
בעניין הזה שמענו ממישהו בשם ספר קרניים, הרב שמע לה...
ודאי.
אז הוא מביא שמה שזרזיר ועורב, שתי הקליפות של ישמעאל ועשיו, וזרזיר ועורב בגימטריה יוצא בדיוק שבת, ואומר חומת השבת, מה שהרב הזכיר, חיזוק חומת השבת, זה בדיוק שבת. מפריד, לא בחינם יצא יום אדם ביום שישי ואלה ביום ראשון ושבת באמצע, שמפרידים בינם.
הרב רבנו בחי הביא עליהם את הפסוק, המתקדשים והמתטהרים אחר אחת בתווך יחתיו יסופו נאום אדוני, אוכלי בשר החזיר, השקט והעכבר, יחדיו יסופו נאום השם. הוא אמר שזה מדבר על שני אלה, מתקדשים ומתארים. מתקדשים זה אלה שמאמינים בדת הנוצרית, יש להם לחם קדוש, יין קדוש ועוד, הכל קדוש קדוש קדוש, והם שיא התומעה והזוהמה והצביעות והמאיסות, והחזיר שפושט את לפיו, ועשיו שאומר אבא כיצד מעשרים את התבן וכיצד מעשרים את המלח. יש להם מועצת הביטחון והקונגרס, ויש להם הכל, והם עושים את כל התועבות, והם אבות הדמוקרטיה ושוחרי השלום, הצדק והיושר, והם בעצמם שוחטים והורגים ומותר להם הכל. תראה שבאפריקה יש מיליונים אנשים רעבים ללחם, מתים מרעב כמיליון איש בשנה. זה סקר של האום. ואף אחד לא מדבר. פה הפלסטינים יש להם כל טוב שבעולם, והם שוחטים בנו, וכל העולם קם עלינו וצועק שתיתנו לפלסטינים מה שהם רוצים.
הם מתחבים בכנסיות.
אז זה המתקדשים, כן. והמתטהרים, אומר אל הישמעאלים, שלפני שהם הולכים להתפלל, הם רוחצים ידיהם, רגליהם, אומר, אחר אחת בתאריך, אנחנו באמצע. אנחנו, יש לנו את שבת. אלה יש להם יום שישי, אלה יש להם יום ראשון. מה, למה זה ככה? תשמע מה הוא אומר, דבר פלא פלאים. הוא אומר, הערבי, הוא לא אכפת לו מהילדים שלו. עובדה שהם שולחים ילדים ונערות בגיל 16, בגיל 15 להתאבד ולהתפוצץ, ואחר כך חוגגים עם סוכריות ועושים כולולו ואוכלים ורוקדים ושרים. ולמה הם, הוא אומר, אני, אבא שלי היה ככה, סבא שלי היה כך. הוא מסתכל לשעבר, לכן הסתיים את יום שישי, הוא מדבר כל הזמן על השבוע שעבר. הנוצרי, הוא לא אכפת לו מזה, אבא שלו יקלל וימכור את אביו בחצי מיל. הוא אכפת לו מה אני עושה בשעה הבאה, לאן אני מטייל, לאיפה אני הולך לאכול, לאיזה מסעדה, לאיזה טיולים, לאיזה תועבות שהוא יעשה. והוא חוסך לילדים שלו ולנכדים שלו, הוא הולך אחורה, זאת אומרת לכיוון הצאצאים. זה יום ראשון. אנחנו, יש לנו גם עבר וגם עתיד. אז יש לנו את אבותינו מצד אחד, יש לנו את בנינו מצד שני. אבותינו, שאנחנו זוכרים איזה מעשים טובים היה להם, ואנחנו מנחילים את המורשת הזאת לילדים שלנו אחרינו. זה נקרא, וזה אחר אחת בתאריך, אוכלי בשר החזיר, אומר, זה הנוצרים, שקץ ועכבר זה אלה. לכן הוא דומה, פרצופו דומה לשל עכבר. אז הוא אומר, יחדיו יסופו נאום השם, יחדיו יסופו נאום השם וישארו ישראל. יש עוד עריכות גדולה בזה. זה הבאתי
איפה, רק איפה זה מופיע, רבנו בחי? איפה?
כן, בקד הקמח.
קד הקמח.
בקד הקמח הוא מביא את זה. כן, ספרו קד הקמח.
סכול מצוות פודרה.
שכוח, כן.
יש לנו מאזין שממתין.
בבקשה.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב, ברא.
תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
תזכו ותחיו ותאריכו ימים ושנים.
אמן ואמן. כן, רציתי לשאול את הרב בעניין עסך הדעת על ברכות ערך. על אוכל וסעודה מצאתי הרבה מקורות. בעסך, ברכות ערך, אם הרב יוכל לעזור לנו גם בביאור העניין ו...
שאלה קצת קשה ומסובכת, כי קשה למצוא לזה מקורות. אני פעם דיברתי עם מרן רבן עובדיה בנושא הזה, והוא בהקשר של 100 ברכות בשבת. ידוע שנזהרים להביא בשבת עצה בסמים והסבה בסמים, וגם אם יש פרי שיש לו ריח טוב כמו אננס,
מלון,
לימון, יותר נכון, מלון לא תמיד יש לו ריח, לפעמים כן.
שמעתי את כבוד הרב שהרב מרן הוא אמר שפעם לימון, פעם מלון, באיזו דרשה שלו.
כן, כן, בהלכה זה אין בעיה. ולברך עליו הנותן ריח טוב בפירות. עכשיו, אנחנו נוהגים לעשות את זה לפני הסעודה בליל שבת, גם בגלל עזרת רבנו ארי. לקחת הדסים, מחווים הדסים לשולחן. משתדלים להשיג הדסים, לברך עליהם בורא עצה בסמים, וכן אם יש נענה או ריחן או כל דבר אחר, ברכים על בורא עצה בסמים. אם יש גם פרי, אתרוג או תפוח, או תפוחים היום כמעט אין להם ריח, אבל וכן על זה הדרך, ברכים על זה את ה... עכשיו, שאלתי אותו מתי אני יכול לברך שני, הוא אמר ככה, אמר אחרי ברכת המזון יש לך כבר הסיח הדעת, אתה יכול לברך שנית. וכן, כשאתה הולך לבית הכנסת בבוקר, קודם הליכתך לבית הכנסת תברך, בחזרתך לבית הכנסת תברך. וכך ראינו גם כן שהיינו עושים אבותינו והחכמים של הדור שעבר. אבל לא ראינו שבאותו מעמד ברכו שנית על הריח, בפרט כשהבשמים היו מונחים על השולחן, או אפילו לא על השולחן, אלא באיזה פינה מפינות הבית, אחרי שעה או חצי שעה לברך שוב, אלא אם כן היה הפסקה בינתיים כגון ברכת המזון, או שהלכו וחזרו. כמו שברכת המזון מהווה הפסקה, ככה גם זה. אגב, לריח אין ברכה אחרונה. דנו בזה האחרונים, למה לריח אין ברכה אחרונה? יש הרבה טעמים נאמרו בזה, הרדב"ז כבר נכנס לזה בשאלות ותשובות שלו ועוד. אחד הטעמים, כמו שזה דבר רוחני, אין לו סביעה. באוכל ובשתייה, באוכל ראינו שכזית אז תקנו ברכה אחרונה, בשתייה ברביעית תקנו ברכה אחרונה, אבל בריח, כמו שזה דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, אז אין עליו ברכה אחרונה. ככה העריכו בזה המפרשים הרבה, יש למהר"ל, למהרש"א, רבנו חיים בן עטר, ראיתי הרבה שדיברו בנושא הזה של ריח. זה נושא מאוד עמוק, וכל הסיבה למה? בגלל שבחטא עץ הדעת חטאו אדם וחווה באכילה, חטאו בראייה, בתרי האישה, בתור העץ למאכל נחמד למראה, ואילו בריח הם לא חטאו. אז לכן זה הדבר הרוחני היחיד שנשאר לנו, שהוא הנעת הריח. ולכן הגמרא אמרה, איזהו דבר שהגוף נהנה ממנו ואין הנשמה נהנית ממנו, הווה אומר זה הריח. אז לכן אין לו ברכה אחרונה, וממנה גם ההסח דעת של הריח, אז צריך שינוי מקום, או כמו שאמרנו, שינוי בברכת המזון וכדומה.
אז
מבחינת
זמן יכול להיות אפילו שעתיים וגם לא יהיה הסח הדעת?
אם הוא יושב על מקומו והריח שם, לא. אז הכי טוב זה אם הוא יצא החוצה ויחזור. ואפשר, בשבת אפשר לעשות כן לכתחילה, שיצא החוצה תחת כיפת השמיים, יקרא איזה מזמור תהילים ויחזור חזרה, ואז יוכל לברך שנית.
החקירה שלי בעיקר כבוד הרב זה בקשר להשלמת 100 ברכות ביום כיפורים, מלכות הריח.
כן, כן.
אז אני אציע בפני הרב בקצרה, ואז יובן על הכלל אם זה אפשרי או לא אפשרי. למשל, לקחת 3 ברכות הריח לבית הכנסת ולהחזיק 3 ברכות הריח בבית ביום כיפור. עכשיו, אני מחזיק בבית כנסת שלוש ברכות הריח, הגעתי אחרי כל נדרי ודאי לילה, צילחתי שלוש פעמים ברכות הריח. עצה בסמים, עצבה בסמים וריח טוב בפירה. אחר כך בסוף התפילה ממש, אחרי עלינו לשבח, האם אפשר לברך עוד פעם שלוש ברכות?
כשאתה ברכת בבית הכנסת?
כן, על אותם, אחרי
אתה יכול לעשות, תצא החוצה לחצר בית הכנסת, שם תברך.
כן.
שינוי מקום. הרי בלאו הכי היו נוהגים ברוב המקומות בעדות המזרח, לא יודע למה היום התבטל המנהג הנפלא הזה, שבשבתות וימים טובים היו מביאים בעיקר אלה שאבלים תוך 12 חודש על אביהם ואימם, וזו מצווה גדולה, תאמינו לי, הרבה יותר מהקדישים שאנשים קוראים. היום שיטת העדר, אז רואה אחד אומר קדיש, כולם אומרים יחד קדיש, זה טעות. היה מנהגים מאוד יפים, אחד המנהגים היפים זה להביא בסמים לבית הכנסת ולעמוד בשער בית הכנסת, וכל מי שהיה יוצא מסרים בידו עצה בסמים שברך.
יש עוד כמה כאלה בית הכנסת?
יש, אני יודע, אבל זה לא מנהג שהתפשט הרבה, צריך להחזיר אותו, וזה מצווה על אלה שאבלים לאלוהי נשמת הוריהם, כי בזה עושים אלוהי נשמה לנפטרים. הנפטרים מזה נהנים הרבה יותר מערב העוף והאוכל שאוכלים בשבעה ובשלושים, שמביאים לבית העלמין ואוכלים שם, זה מין מנהג מקולקל וכל מיני קשקושים אחרים, וכמו שעושים לנו מימונה ועושים לנו כל מיני שטויות שאין להם לא ראש ולא זנב. אלה מנהגי אמת, אלה מנהגי קודש שגמרה מפורשת. במה משלים אותם? אז אמר במיני רשי שם הסביר, מגדנות וריח. זאת אומרת, לברך העץ, האדמה ושהכל, ומיני ריחות, מיני בסמים.
זה מפורש בגמרא במנחות. רבי חייא בר איביה היה משלים עם פירות.
כן, 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 זה ראשי שם במקום, גם כן אומר, שזה זה, זה הדבר שאנחנו משלימים. ככה היו נוהגים כולם, גם אצלנו בבית ככה היה. היינו מברכים בבית הכנסת רק בסמים, בליל שבת וביום שבת, ושוב פעם שבאים הביתה, אז באים להקיף את השולחן, הן בשחרית והן בערבית של הלילה של שבת, והן בערבית בשחרית, מברכים גם שם על עצה ועל עשבה, ועד היום אנחנו משתדלים לנהוג במנהג הזה.
נכון,
גם אצלנו... בסעודה שלישית גם כן יש מצווה לעשות, כן.
כן, אז כבוד הרב, אנחנו מדברים על מי הברכות, גם כמו שהזכירו קודם, כמו שהרב הזכירו...
בוא אני אגיד לך עוד דבר.
כן.
אני אמנם עושה את זה בלי רשות, אבל אני יודע שבוודאי יש בזה נחת רוח גדולה מאוד. מרן שיחיה בבדל חיים טובים, אחר פטירת אשתו הרבנית, הרבנית מרגלית, עליה השלום, ידוע שבדיוק הם עברו דירה להרנוף, מחוב ז'בוטינסקי להרנוף, שם היה להם גנן שנטע להם כמה מיני בסמים, בעיקר בשביל שבת, הדס ונענע ועוד כמה דברים, בעדניות שם במרפסת. והיו מביאים, היא הרבנית הייתה דואגת שכל שבת יהיה לרב עצה בסמים ועשבה בסמים, כי הרב מאוד מקפיד על עניין המאה ברכות.
כן, שמעתי הרבה דרשות שלו.
אחר פטירתה, פטירת הרבנית בשישה חודשים, אז השתכח הדבר, ומשום מה לא הביאו לרב בסמים, והרב לא ברך. אחרי שישה חודשים, והנה יום אחד מגיע מוצאי שבת, היהודי שעבד בגננות שם דפק בדלת וביקש רשות מהרב שיעבוד בגינה ויסדר את העציצים. הרב אמר, לא בסדר, בכבוד, תעשה. ראה שכל הצמחים קמלו, אז הוא טיפל מה שטיפל, כי זו האומנות שלו. יש צמחים שהיה צריך להחליף אותם, יש צריך שהיה לטפל בהם. ניגש אל הרב ואמר, הרב, סליחה שאני לא באתי כל הזמן, הרבנית באה אליי בחלום, זה המילים שלו, הרבנית באה אליי בחלום, זה היה בתוך השנה שלה, שישה חודשים מיום פטירתה, וצעקה עליי ואמרה לי, למה אתה הפסקת ללכת ולטפל בעדניות ובפרחים שאני הכנתי, והרב לא מברך על עצה בסמים ועשבה בסמים כמו שהיה נוהג בזמן שהייתי בחיים בשבת, אני מבקשת ממך שתלך תטפל בזה. כך הוא התחיל לעשות. מאז הרב מקפיד על זה ביותר, וברוך השם, שם יאריך ימיו, יגזור עליו גזירות טובות עם כל עם ישראל, וכאן אדם רואה מוסר השכל שמנהג ישראל תורה היא, בפרט שרבנו הארי מעיד על זה ומקפיד על זה מאוד בספרו שער הכוונות, גם רבי אברהם אזולאי בספרו חסד אברהם, זה הלכה גם, שולחן ערוך כתב שנוהגים לאכול מיני פירות. גם יש מנהג טוב, אם כבר עלית לשידור, כדאי להזכיר לציבור, שלשבת להכין תמיד, כך זה היה מנהג בהרבה עדות, להכין פירות העונה, העץ והאדמה, לברך בתוך הסעודה. כלומר, אחרי שאוכלים בליל שבת, נגיד, את הדג, שרים שירי שבת, ואוכלים את המנת עוף או הבשר, ושרים שירים, ואומרים דברי תורה, מביאים העץ והאדמה, נגיד תפוז ומלון, ברך העץ והאדמה, ברכים ברכת המזון. אחרי ברכת המזון מנקים את השולחן ומביאים כעת מחדש שקדים,
בוטנים,
פיסטוק, בוטנים, חומוס, דברים שברכתם העץ וברכתם האדמה. כך היה גם מורבי נוהג.
אוכלים ילדות גם
בבית. כך עושים עוד פעם אחרי ברכת המזון, כדי להרוויח, כדי להרוויח מהברכות. מביאים גם איזה ממתק שברכים עליו שהקוניה בדברו, או אם מביאים איזה חתיכת עוגה לברך עליה בורא מיני מזונות, אז הנה אתה מרוויח עוד ארבע ברכות. וגם אם יש ברכה אחרונה עוד יותר. אחר כך גם בשחרית עושים כך, אחר כך גם במנחה. כל זה מדובר שמפלים מנחה קצת מוקדם, עכשיו יש לנו שעון קיץ, אפשר לפלים מנחה יותר מוקדם, ולסיים את סעודה שלישית מבעוד יום לפני השקיעה. ואפשר גם אחרי ברכת המזון להביא גם כן עוד פעם העץ והאדמה, עוד מין אחר שלא היה על השולחן. ברוך השם, הארץ שלנו משופעת במיני פירות, העץ והן האדמה, ולהביא גם בתוך הסעודה וגם אחרי זה. וזה אולי אחד הדברים, ודאי שזה יהיה אחד הדברים שיעצור את הרתיחות ואת ההרג. הרי הגמרא אומרת, מי נאום הגבר הוא קם על, על גמטריה מאה. זה דוד המלך, שבזמן דוד היו מתים 100 אנשים בכל יום. שאל ברוח הקודש ואמרו לו שיברכו 100 ברכות, והוא תיקן שיברכו 100 ברכות ונפסקו למות 100 אנשים. אז אם אנחנו רוצים שהרתיחות האלה ייפסקו, נזהר ב100 ברכות בכל יום, בעיקר בשבת, שזה מעלה גדולה. כן, שר כוח, תודה רבה לך.
תזכו למצוות. כבוד הרב, נעשה הפסקה קצרה, מיד נחזור. תודה.
ויהיה מסובב עירו וביהבו. וסיין לנו יצר יצר דוי ליום לחובי מסובירו וביהבו בסיין בנו בסיין בנו יצר יצר דוי ליום לחובי מסובירו וביהבו
Chavez, 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 Chavez,
כבוד הרב?
כן.
יש פה שאלה של מאזינה. אמא שלה מושפזת לו עלינו בבית חולים, ודודתה אינה שומרת מצוות, ואמא ביקשה מדודתה מספר פעמים לא לבוא בשבת לבקרה, וזה לא עוזר. אז היא לא יודעת, היא עובדת עצות, לא יודעת מה לעשות.
אין בידה לעשות הרבה, והיא פטורה. מבחינה הלכתית, ברגע שהוכחת אדם וגילית לו את דעתך והוא בכל זאת עושה את הדבר, אתה פטור, גם אם היא תבוא אצלה לבית, היא תהיה בבית לא בבית חולים, סתם אנשים שבאים לביקור בשבת והם באים מחללים שבת ובאים, מה בידינו לעשות? אנחנו אומרים, נאמר להם אל תבואו בשבת, תבואו במוצאי שבת או תבואו ביום אחר או תבואו ביום שישי בצהריים ותחזרו לפני שבת. אם ישמעו מוטב, אם לא ישמעו אנחנו פטורים. אז היא, זה מה שהיא ביקשה מביתה, מהבת שלה, שלא לחלל שבת. אז זה, היא בזה יצאה ידי חובה. כן. היא לא צריכה יותר, כן. יותר לחשוש. כן. כי היא כלפי שמיים, היא בסדר.
כן. כן, יש פה שאלה אחרת לגבי מה שמדברים על חידוש הלימודים. והשאלה כאן בעקבות זה שאין מספיק שומרים, משהו כזה, אם אין שומר בתלמוד תורה ואין תקציב להורים, האם חוששת לשלוח את ילדה ל...
שלא תחשוש, אין להשבית לימודים בגלל שאין שמירה. כי לימוד התורה הוא מעל הכל והוא ששומר את הכל. השתדלות ודאי חייבים לעשות. בוודאי גם, גם בבתי הכנסת צריך להגביר את השמירה, וגם הרבה שאלו לגבי שבת עם נשק. אז בבתי כנסת גדולים או מרכזיים בוודאי ובוודאי שמותר מצד הדין להחזיק נשק, אפילו נשק טעון, ולהביא אותו לבית הכנסת, וכדאי שיהיו אנשים חמושים עומדים או יושבים בכניסה של בית הכנסת, כדי שהם יראו איזה מישהו חשוד שמתקרב, כי הדברים האלה לא נאמרים בסתם אלא מתוך ידיעה של מידע שאי אפשר לחשוף את מקורו ואת מהותו, שבהחלט יש איום ויש להם תוכניות זדוניות. אז בוודאי ובוודאי שצריך להחזיק לנשק, זה כולל גם בשבת, בפרט באזורים שיותר ידועים כלימודי פיגועים. והיום לצערנו דווקא האזורים שלא ידועים כלימודי פיגועים הם מגיעים לשם, כמו
מגיעים לכל מקום.
ביום שישי שעבר הלכו לקריית יובל. זה אזור שבכלל לא היה אף פעם, לא היה שם פיגוע, והם הגיעו לשם.
כן.
אני יודע שבאלת אתמול הייתה שם ידיעה על חדירת מחבלים.
באלת?
כן, הרבה ברחו, אני יודע, בחג לאלת. אגב, דיברתי שם ברדיו המרכזי של אלת עם מוצאי החג הראשון. הדברים עשו הרבה רושם, אפילו בחופים שם ישבו לשמוע את דברי החיזוק והתורה, וביקשתי מהם לומר שמה ישראל, לומר גם פרק תהילים וקצת דברי אמונה וחיזוק וביטחון. אז אתה רואה שאין מקום בארץ היום שהוא מוגן, ואתה לא יודע מאיפה. החיזבאללה שם בצפון יורה ומאיים על היישובים היהודיים, ולא רק על היישובים שבצפון. היום בעוונותינו הרבים הסורים הרשעים האלה, צוררי ישראל, מתווכים את כל הארץ, צפון הארץ, עד כמעט המרכז, עד אזור חדרה נתניה, מטווחים בטילים שלהם, אבל הקדוש ברוך הוא יפה רצתם. מי שהציל אותנו מפרעו לא צריך לפחד,
כן.
ומאנטיוקוס ומכל הצוררים שעמדו עלינו בכל הדורות כולם,
כן.
הוא יציל אותנו גם מאלה,
כבוד רב. כן, סליחה,
כן.
יש פה שאלה שהיא עולה בזמן האחרון. במצבי חירום יש הוראות שעה. נכון שבימי כתיקונם לא עשו את זה, ובני מעוטים עובדים במקולות, בצרכניות, בתרמלצרים, בכל מיני מקומות. האם אין מקום לעודד או לבקש או לדרוש אפילו שבני מעוטים לא יעבדו בשכונות יהודיות?
צריך לדעת לעשות את זה בחוכמה, לא בצורה שהם אחר כך יקבלו מוטיבציה לעשות נקמות.
לא, הוראת שעה שהממשלה תוציא.
ודאי, הממשלה חייבת לעמוד על זה, אבל הם לא יעשו את זה, הממשלה. אתה רואה שלצערנו, הפוליטיקה חזקה יותר מכל דבר אחר. גם משפיכות דמים של ישראל, וגם הממשלה, אני אגיד לך את האמת, אני אומר את זה ותסלחו לי על החריפות שבדברים, הם אומרים רק שהם רואים איום על עצם קיום השלטון שלהם, אבל כשהאזרחים סובלים זה לא כל כך מטריד אותם. אני אומר את זה בלשון עוד עדינה,
זה באמת חריף. הרי
מעניין אותם כשהכיסאות שלהם מתחילים להתנדנד, או איזה פוליטיקאי אחר נושף בעורפם. יהיה מי שיהיה, כולם כאלה. אז רק ברגע שהם מפחדים שהם לא ייבחרו שנית, או שחלילה ידיחו אותם ממשרתם, אז הם מוכנים להגיב או לעשות דבר מה. אבל כך, מה שקורה עם האזרח הפשוט, לא. עובדה, הרבה פיגועים היו שלא הצליחו, שום תגובה לא הייתה, המשיכו לסדר היום. אבל כשהפיגועים כן עשו משהו, אז פתאום באה תגובה. למה? רוצים להוציא את הציבור מההלם ולהעלות את המורל. זה לא להעלות את המורל, זה למשוך עליהם את הרייטינג. זה משחק, זה כלל מאוד חשוב. לצערנו, כל מי שנגוע בחיידק הפוליטיקה, אז הוא ירצה או לא ירצה, הוא נכנע לכללים האלה. והקדוש ברוך הוא יציל אותנו שלא נהיה מהאנשים הללו, שם רחם. אני חוזר לענייננו, יוצא שהתלמוד תורה, בוודאי שהלימוד תורה של הילדים יגן עליהם, אין לי ספק. את ההשתדלות אנחנו חייבים לעשות. אני יודע שהיום רוב ככל התלמודי תורה והמוסדות חינוך יש שם אנשים חמושים בשער. צריך לדעת שגם האיש החמוש הזה הוא לא הוא שומר, אלא שם בשמיים שומרים. אני חוזר ואומר, את ההשתדלות נעשה גם בבתי הכנסת. יש בתי כנסת שנועלים את הדלתות ואת השערים, ובאמת כך צריך לעשות. אם זה בליל שבת ואם זה ביום שבת, אחר התחלת התפילה ינעלו את השערים. מי שלא בא, לא בא. לא צריכים לסכן את כל הציבור שנמצא בתוך בית הכנסת בשביל איזה אחד, שניים שיחרו לבית הכנסת. זה בגללם לא צריך חלילה לגרום שפיכות דמים. אז לכן צריך להיזהר, צריך להיזהר בוודאי למכות בכל אמצעי הביטחון שאפשר לעשות, וזה לא גם באמונה וגם בביטחון, להפך, זה טיפשות מי שמזלזל ובימים כאלה תקופים לא שם לב ולא מפקח ומשגיח על מה שקורה מסביב. אנחנו מצויים במלחמה, פשוט הם כעת נצורים שם, לכן הם לא יוצאים לפיגועים, כי הם כעת נלחמים על החיים שלהם. אבל אם חס ושלום הם היו במצב של שחרור וכדומה, הם היו חס ושלום באים בהמוניהם. זה שאתה רואה קצת שקט, זה גם הפוליטיקה הרבה עושה, כשהפוליטיקאים מחליטים להתערב, וכששם למעלה בארצות הברית ובעוד כמה מקומות מחליטים לקחת קצת העניינים לידיים, אבל רק כשמרפים קצת את המתח ואת הלחץ, אז זה חס ושלום יכול לחזור שוב. אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהתפילות הם שעושות. האמת היא שהתפילות והצעקות והזכות של הנרצחים שהם עומדים שם ביד כיסא הכבוד וצועקים לקדוש ברוך הוא, ויש מלאכים במרום, רבותינו אומרים שהם נקראים שומרי החומות של ירושלים. עליהם אמר הנביא, על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו. מה זה לא יחשו? הם לא שותקים, המזכירים את אדוני. אל דומי לכם ואל תתנו דומי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. אלה מלאכים, אומר הזוהר הקדוש, שהם היו עומדים על חומות ירושלים פה, ואחרי שנחרבה הם עומדים על חומות ירושלים של מעלה, וכל הזמן הם צועקים לקדוש ברוך הוא, מתי תגאל את ישראל מן הגלות, מתי תבנה להם את בית המקדש, מתי תחזיר שכינתך לציון. אז להם הנביא מבקש, אל תיתנו דומי לו, אל תפסיקו מלהזכיר, אל תפסיקו מלצעוק שם, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. אז אני חוזר לענייננו, להשבית את הלימודים לא, לשלוח את הילדים כן, אבל לדרוש ולבקש יעמידו, יעמידו שומרים, ובאמת מקום שאין, אז כדאי שההורים יעשו תורנות ביניהם, כמו שהיה נהוג בארץ כאן לפני כמה שנים. וזה מה שצריך לעשות, שכל פעם יבוא איזה איש אחד מההורים חמוש, או איתו עוד מישהו או שניים, אחד או שניים, ויעמדו ליד השער וישמרו שלא יבוא איזה מפגע, ועיקר יקראו גם תהילים, יקראו תהילים מדי פעם, שזה התהילים, זה שומר, זה מגן, זה הדבר המגן.
תזכלו מצוות כבוד הרב. שלום למאזין.
ערב טוב.
ערב טוב מבורך.
שלום כבוד הרב.
כן.
כבוד הרב, השאלה היא שאלת בענייני שבת. אישה שהיא עובדת בתורנות בבית החולים בליל שבת, והתורנות מסתיימת בסביבות 11-12 בלילה, האם היא תוכל לחזור בהצעה של גוי של שבת לבית? כי העניין הוא לא רק מרחק לבית, אלא גם שהיא חוששת לחזור לבדה.
היא צריכה לחזור למחרת לעבודה?
לא.
או לא עובדת?
לא,
היא עובדת
לא.
משמרת לילה.
כן.
היא עובדת משמרת לילה, לחזור על ידי גוי יש מתירים. יש מתירים על ידי גוי, בינה שהיא לא תגיד לו כלום, ולא היא תפתח את הדלת שלא תדלק הנורה,
כן.
אלא הגוי פותח את הדלת, והוא מסיע לא רק אותה, אלא גם עוד אחרים, אז יש מקום להקל בזה. וכל זה כשאומרים לו את זה מלפני שבת, ובשבת לא אומרים לו שום דבר אחר. וכיוון שגם היום בימינו יש סכנה, ויש חשש סכנה בדבר, לכן צריך להיזהר שלא, לכן יהיה מותר לעשות כאן.
טוב, תודה
השם
רבה.
השם ישמור עמו ישראל.
אמן, אמן, ישמור גם אתכם.
אמן. תזכו למצוות, שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
שלום כבוד הרב.
כן.
כבוד הרב, אתה שומע אותי?
שומע אותך כל מילה.
איש, העניין ככה. איש, בטבו כתוב, אדמה מתחלקת לארבע דיירים, שניים מסעד הזה ושניים מסעד השני, והבין אדם הזה בא לקח לי את החלק שלי
לאט לאט. מי?
אדמה, חלקת אדמה.
כן, שלי. מי לקח לך? מה אמרת לקח לך?
חלקת אדמה. כתוב בטבו, אדמה מתחלקת לארבע דיירים.
כן.
שניים מסעד הזה ושניים מסעד הזה, אחד, שניים לוקחים קדימה ושניים לוקחים אחורה.
כן.
הוא בא לקח גם קדימה שלו וגם אחורה, ובן עליו ואני לא חתמתי לו, והוא כהן, האם זה מותר?
חתמת לו?
לא חתמתי לו.
לא חתמת לו.
והאם זה מותר, הוא כהן, יעלי לדוכן יברך אנשים.
קודם כל הוא עבר על גזל, זה אין ספק שזה גזל, ועבר גם עוד איסור לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים, ויש פה הונאה, ויש פה עוד כמה איסורים. ודאי שזה לא טוב מה שהוא עשה.
אסור לו לברך את הקהל.
אני לא יודע אם זה קשור לכהן.
כן.
יש מי שרוצה להגיד, ידיכם דמים מלא, הוא גם דמים מלשון ממון, גזל.
כן.
האמת שפשט הפסוק, ידיכם דמים מלא, הוא לכהן שרצח את הנפש, לא יישא את כפיו. אבל מבחינה הלכתית יש שאלה לגבי כהן עבריין מחלל שבת, אבל גזל זה עדיין לא יודע אם זה בכלל זה. עכשיו אתה תתבע אותו לבית דין.
תשלח לי, אני בין אדם קצת מבוגר, ואתה יודע, כל עורך דין רוצים הרבה כשיף.
לא צריך עורך דין, למה עורך דין? תגיש אתה תביעה אישית.
ככה ישר.
או תיתן לילדים שלך בשמחה.
הילדים היו מרקים משלי חמלתית. מי שתגיד לו בוטה שלי משהו, הוא כבר... כבר הקדישה, כבר הוא גמר. אל תגיד לי ככה.
תגיד הילד שלך שהוא ייקח את האדמה. מה שהוא יציל יהיה שלו.
הם רוצים הכל תביא להם עד לפי שלהם, אולי אולי אם יכול לטחון את סיבה שיניים או לא, אם עצרנים. תשלח לי עוד שאלה לגבי הילדים שמושנים, הם לא מכבדים אותי כמו אני לא רוצה כבוד, כיבוד אבויים, הוא רוצה שיביא לי לאכול או לשתות, אבל לי פחות לדבר איתי כמו בן אדם, כמו שאמרת, תבוא תגיד לו תעשי לי משהו ככה ולא ככה, כבר הוא בוריח. והוא
הם שומרים מצוות הילדים שלך?
יש בהם ששומרים מסוד, יש בהם לא שומרים. יש כמה גידלו שכן ויד, אבל אמא שירחם אמא רחם.
אתה יודע מה? תתפלל עליהם, הכי טוב.
אבל התעייבתי להתפלל כל
יום. לא, אסור להתעייף.
כל יום אני מתפלל, אבל הם לא מעריכים. כל מה שיתנותין עד היום עוד לא קיבלתי גרם מיפי עד גרם, רק מי שיבוא ישיביתי ביטול בין אדם זר, אפילו לא ביטול בין עם האבא, רק לדבר איתי כמו שצריך ויג'י שמחה ויג'י האם ליג'י צריך לתת ירושה או לא צריך לתת להם.
עוד מעט המשיח יבוא איזה ירושה
ארחם השמחה. המשיח כמו שאני שמעתי הכל תלוי בנו, אבל לשערי הרב אנשים היום אני נסתם להתעבר, אין לך למי תדבר, אין לך למי תשפר, ולפעמים אני מפחד לדבר, רק לשתום.
אני מברך אותך שהשם יתקן אותך בעצה טובה ויתן אותך לחן וחסד בעיני כל רואיך.
תודה רבה, תהי בריא.
וכל אשר תשנה תשכיל, וכל אשר תעשה תצליח, תזכה לאריכות ימים ושנים טובים ונעימים.
תודה רבה, תהי בריא.
תודה גם לך.
חג שמח, שבת שלום, תהי בריא.
אמן, שבת שלום.
שבת שלום. כבוד הרב?
כן.
יש פה פקס מאדם שאימץ שני ילדים. יש לו כמה שאלות, אני אקריא את כל הסעיפים, אני חושב שהרב יכול להתייחס הכל בחד המחתה. האם הוא שואל, האם ידוע דבר מה על התיקון שאדם עובר במצב שנאלץ לאמץ ילדים כי אין לו משלו? האם יש סיבה לתיקון הזה? האם נהוג לחשוב שהאימוץ מחפר על דברים מסוימים?
אימוץ ילדים בוודאי שהוא דבר גדול, כי יש גם כתוב בספרים שסגולה אם אדם שלא אין לו ילדים שיגדל יתום בתוך ביתו, ויתום לא דווקא יתום במושג שאין לו אבא, אלא זאת אומרת אביו בעולם האמת, גם אם אביו נמצא בעולם הזה אבל לא בעולם האמת האמיתי, זאת אומרת לא גידל אותו משום מכל מיני סיבות שהן, והוא אוסף אותו לתוך ביתו, מגדלו, מאמצו, זה בהחלט כן. נוסף לזה רבותינו אמרו, כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו, כמו שכתוב אלה תולדות משה. אחר כך הביא נדב אביהו עזר יתמר, גמרא מקשה, מה קרה? הוא פותח בתולדות משה ומסיים בתולדות אהרון, מביא תולדות אהרון. אלא שמשה רבנו לימד תורה את נדב אביהו עזר ויתמר, אז נחשב לו כאילו הוא ילדם. עכשיו הכוונה לאו דווקא לימד ממש בפועל, כך הגמרא עצמה אומרת שגם אם אדם לא מלמד את בנו אלא סוחר לבנו מלמד או שולח אותו לתלמוד תורה מפקח עליו שילמד, אז הוא נקרא שהוא מלמד אותו. עכשיו מי שמלמד אותו זה כאילו ילדו, אז אם כן יוצא שזה הילדים שלו ממש. עכשיו בוודאי לאחד כמה וכמה לאמץ ילד, מי שמאמץ ילד והוא מאכיל ומשקה אותו, מלביש אותו ודואג לחינוכו ונודק, נותן לו את כל צורכו, אז ודאי שיש לו זכויות מלאות בכל המעשים הטובים שיעשה אותו ילד מעכשיו ועד עולם, ולא רק זה אלא גם הצאצאים שהילד הזה יעמיד או הילדים האלה יעמידו, הכל יקראו כאילו צאצאים שלו, הכל נזקף, הכל הולך אחר המעמיד, הכל נזקף לזכותו של אותו אב שגידל אותם. אז באימוץ כמעט שאין הבדל בין אימוץ לבין ממש. לפעמים קורה שבין ממש מכעיס את הוריו בקהת שיניהם, מבייש את זקנותם, אז מה עלה בזה? כך כותב בן חיים בן עטר, שראיתי הרבה הורים שהיה להם ילדים ושמחו בלידת ביניהם, אבל אחרי זה הילדים האלה גרמו עיצבון גדול להורים, במטוב שלא היו מי שהיו. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אז לכן ודאי שלפעמים אימוץ הוא לא פחות טוב מילד. וגם ראינו הרב חידה כותב שלא עליכם, לא עלינו, אדם שיודע שבניו לא הולכים בדרכי השם והוא חושש שאחר פטירתו לא יהיה מי שיאמר קדיש, וגם יותר מזה הוא אומר, אם הבן הזה מחלל שבת, הבן הזה יבוא ויגיד קדיש לאבא שלו, אוי לו לזה, לאביו, שסניגורו קטיגורו, מה יעשה אבא כזה? יזכור בחייו איזה תלמיד חכם צעיר, או אחד או שניים, וייתן להם איזה סכום, ויתנה עמהם שאחר פטירתו הם יקראו עליו קדיש וילמדו בשבילו משניות, ויחשב לו כאילו הוא ילד אותם, כאילו הם בניו. Okay. הוא אומר פירוש. ככה באמת הפוסקים כתבו, ואני זוכר, ראינו בעינינו הרבה יהודים תמימים וישרים, צדיקים וחסידים, שככה היו עושים, שאפילו שיש להם בנים, והבנים האלה היו כן שומרים מצוות, אבל אולי פה ושם לפעמים מזלזלים באיזה תפילה בציבור, או באיזה שיעורי תורה, או באיזה שמירת מצוות, או בדקדוקי מצוות. מה עשו אותם הורים, אותם אנשים? סחרו להם, אני זוכר בזמנו גם הגאון רבי צדקה חוצן, כך ציווה לכמה מהרבה אנשים שהיו מתפללים אצלו בבית הכנסת, שיעשו כך. עוד בחייהם הלכו והביאו איזה תלמיד חכם או שניים, ועשו איתו חוזה. כתבו בחוזה שכשיפטר אותו איש, הוא, התלמיד חכם הזה, במשך השבעה, יקרא כל יום כך וכך פרקים, או כך וכך דפים של גמרא, לעילוי נשמתו, ואחר כך ב-30 יום יעשה כך, ויקרא עליו קדיש, ויגיד עליו כל ה-12 חודש השכבה, וגם אם רוצה שיעלה לו מפטיר וכדומה, ואפילו שהיה להם ילדים, אלא מדובר עם אנשים שיש להם ילדים, רק מה הם חששו, אולי ילדים לא יעשו את מה שצריך, וגם אם יעשו, אולי ילדים לא מספיק תראי שמיים יצאו ומלכלכים במצוות, אז מי יודע איך יתייחסו בשמיים למה שהם יעשו. אז זה בהחלט דבר נפלא מאוד, דבר טוב, הנה ראינו הנהגה שראשונים חתומים עליהם, אנשים צדיקים. אז כל שכן כאן באימוץ, אימוץ ילד, בהחלט זה לא פחות מדבר כזה, וגדולה מזו יש אומרים אפילו אם אימץ ילד שהוא לא מזרע ישראל, כמו שיש כאלה הולכים בכל מיני מדינות נחשלות, מביאים משם ילדים, מגיירים אותם, כמובן זה מתגייר על דעת בדין, כמובן שעשו להם גיור מלא, גיור אמיתי, ואז הילד הזה כשיגיע לגיל בר מצווה הוא עדיין יישאר בשלו, זאת אומרת יישאר בדתו, בדת היהודית, כי כשיגדיל, כי דין של גר קטן זה על תנאי שכשיגדיל הוא יסכים לשמור את המצוות ולקיים אותם, אז הוא נקרא גר ממש. ואז באמת אנשים, אחד כזה זה נקרא בנו, כמו בנו של האיש הזה, כי הוא גידל אותו, הוא גם דאג לחינוכו, דאג ללימודו, אז זה בוודאי שיעשה לו נחת רוח אחר כך שם בעולם האמת. כי עיקר מה שאנחנו צריכים בנים זה לאחר כך לעולם האמת, שהם יביאו להוריהם נחת שם באותו עולם.
כן, תזכו למצוות. כבוד הרב, יש פה שאלה כזו, ההורים גרים בחול ולאור המצב הם רוצים שנגיע להם, איך אפשר להסביר בצורה שההורים יבינו שהם רוצים להישאר בארץ?
להסביר להורים שראינו דווקא לא עלינו בפיגועים שקרו, וזה לא אחד ולא שניים, שהרבה אנשים שנהרגו בפיגועים לא עלינו, היה הסיפור של ההריגה של הפיגועים שלהם בגלל זה שהם ברחו ממקום שהיה נחשב כמסוכן ועברו למקום אחר שהוא פחות מסוכן, ודווקא שם הם קיבלו את המכה, וכאילו הנשמה שלהם הרגישה, זה לא כאילו, זה בטוח, הנשמה שלהם הרגישה שהנה הם עומדים להסתלק מהעולם בצורה טרגית, אז הם פירשו את התחושה הזאת בצורה לא הכי נכונה, שכאילו המקום הוא הגורם, ולא המקום גורם, אלא הגזירה של האדם היא שגורמת. ולכן צריך לומר להם שאם ראינו את ארצות הברית, שהיא מעצמת העל בעולם, עם כל ה-FBA וכל הנשק וכל המודיעין וסוכנויות הביון המרכזיות שיש לה, ובכל זאת בפלת מגדלי התאומים, מגדל אחרי מגדל נפלו בהפרש של 18 דקות באמצע, ולא הצליחו למנוע את האסון של המטוס השני, ולא עברה חצי שעה ומטוס שלישי התרסק בפנטגון. אז איפה הייתה ארצות הברית, שהיא אם המעצמות של העולם, עם כל העוצמה שלה, ברגע שנגזר מה שנגזר? כלומר, הווה אומר, אין אדם בורח מהגורל שלו ומהגזרה שנגזרה עליו בשמיים. אז מה נשאר לעשות? רק לנקוט בכל אמצעי הביטחון וההשתדלויות שאדם יכול להשתדל בהיותו איפה שהוא נמצא, ולבקש מהקדוש ברוך הוא ולהתפלל שישמור אותו מכל צר ואויב. ואם חס ושלום אדם פעמים ניצל מפיגוע, הוא נופל בתאונת דרכים. ניצל מתאונת דרכים, נופל בידי איזה רוצח. ניצל מאיזה רוצח, נופל בידי איזה מחלה, לא עליכם ולא עלינו, לא יבוא ולא יהיה. לכן זה טעות, ודוד המלך אמר בתהילים, אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח, אסק שמיים שם אתה, הציע שאול הנקה, שכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני תיקחני. אז יוצא שאין מקום שאדם יכול לברוח מגורלו, אלא מה, בכל מקום שאדם נמצא עליו לעשות את הדברים הכי הכי בטוחים, הכי אפשרויות השתדלויות שיוכל להציל את עצמו, ובזה הוא יהיה בסדר.